ואנחנו לומדים את ספר עזרא ונחמיה. ובפעם הקודמת ראינו את עליית עזרא, ראינו את האכזבה הגדולה, השווינו את זה, השווינו את זה לפספוס הגדול שהיה בתחילת ראשית ימי הציונות, 1920 עד 1930, נכון? הזדמנות לעלייה, הזדמנות להקמת מדינה, אבל בעצם העם לא עולה, הקריאה הגדולה של דוקטור חיים ויצמן, עם ישראל אייכה. כל פנים, עזרא מגיע, ובפעם הקודמת ראינו שכשעזרא מגיע, הוא מתמודד כאן עם סוגיה מאוד מאוד מעניינת, שקצת התחלנו לעסוק בה, וזה סוגיית התבוללות. כמובן שיש כאן איזה דבר תימה, מפני שאיך אפשר להגיד שזרובבל וכל הראשי העם, הם, כתוב שידם הייתה ראשונה במעל, איך ניתן להגיד שזה בעצם מה שהיה, הייתה כאן התבוללות ברמה הזאת, ולכן מה שרצינו להסביר זה שזה לא היה התבוללות פר אקסלנס, זאת אומרת שפשוט הלכו והתחתנו עם גויות, אלא המעשה היה מעשה במובן מסוים חמור יותר, פורמלית, הלכתית, הכל היה בסדר, הם גירו את אותם אלו שהם התחתנו איתן, אבל כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים מעשה שהוא פורמלית בסדר, הוא יכול לחשב למעשה נבלה בעיני הנבואה. וכאן מעשה הנבלה הוא בעצם נטישתם של אותם נשים גיבורות שהסכימו לעלות לארץ ישראל, שהסכימו ללכת אחרי הבעלים שלהם, וללכת איתם בדרך ארוכה, ללכת איתם לאותו מסע מופלא לארץ ישראל, והנה, כשהן מגיעות לכאן, נתפחמו פניהם, אומר המדרש, נתפחמו פניהם מלחמת הדרך, והבעלים שלהם חיפשו להם נשים יותר יפות מן המקומיות, ויכול להיות שהם התגרשו אפילו כחוק, ויכול להיות שהם אפילו לא התגרשו, אלא נשאו אישה נוספת על האישה הקודמת שלהם, על כל פנים, שורה תחתונה מה שהיה, וראינו את זה בפעם שעברה, שאותן נשים באות למזבח, שהוא בעצם הסיבה שעלו כדי להקים את המשכן, ושם על המזבח הן בוכות, הן מייללות, הן דומעות, הן מתלוננות, הן כואבות את ההזנחה הזאת, את הבגידה, ולמצב הזה מגיע עזרא. אז ראינו בפעם שעברה, בהחלט ראינו את אותם פרקים גם בספר עזרא, אבל גם יותר מעניינים בספר מלאכי, שבו הנביא נוזף בהם על אותה בגידה נוראה של עזבתה את, כן, חברתך, שבדרך אולי נראה את הפסוקים האלה ביחד, הם פסוקים חשובים מאוד, בואו נראה אותם. רק שנייה אחת. צריך קצת סבלנות פה ברמת הבית, מפני שאנחנו... רק שנייה אחת. בואו נראה. אז אלה הפסוקים שראינו בפעם שעברה, בואו נראה אותם ביחד. בגדה יהודה. ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש אדוני אשר אהב, ובעל בת אל נחר. זה יכול להיות. מיד הנביא אומר, יחרת אדוני לאיש אשר יעשה נער ועונה מאוהלי יעקב, ומגיש מנחה לאדוני צבאות. וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח אדוני, בכי בענקה, מעין עוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידכם. אני באמת הזו, אתם מפריעות לי. יחרת, כן, אז בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש, אדוני אשר אהב, ובעל בת אל נחר, רק שנייה, רגע, שנייה. יש כאן איזה עניינים בתוך הבית. בואו נקווה שאני אהיה יותר בסדר. כן, אז אלה הפסוקים. וכאן הפרשנים אומרים בדיוק מה שאמרנו, כן? זאת שנית העסוק, עסוק דימה את מסבח אדוני בכי בהנקה מהן עוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידכם, ואמרתם על מה? על כי אדוני יעיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת באבי חברתך ואשת בריתך. כן, נדמה לי שרשי כאן, אם נראה כאן את הפרשנים, אז כמובן שרד"ק אומר את זה, כן? אמרתם, אם תאמרו על מה? על דבר נשותנו להקבל מנחותינו? והתשובה על כי השם יעיד, הוא יעיד בינך ובינה, שאין אתה אוהב אותה ואין לבך עמה, והוא עוד עליך אשר אתה בגדת באבי חברתך, הייתה אשת חברך ממני... מי נעורים, ואנחנו נפרש כשני עניינים, חברתך וכו'. והוא אומר כאן, זו בגידה גדולה, כי מתי ישראלית היה מנהג ומנסה אישה על אישה, אלו נשים רבות וכו'. וגם רשי כאן, רשי נראה לי אומר את זה בכמה פסוקים לפני כן, פה. כן, בוא נראה את הפרשנים פה. כן, אז רשי כאן אומר, ובעל בתל נחר שנשאו נשים נוחיות בבבל, ואפילו הכהנים, כמו שמפורש, ורבותינו אמרו מלאכי זה עזרא, גם האי בן עזרא מדבר על זה, והרד"ק שוב פעם. כן, מכלים אותו הקודש, היא בת ישראל, ונשאים נשים נוחיות עליהם, וזהו בעל בתל נחר, וכו'. חז"ל פרשו. אז אם כך, זהו המצב שעזרא נתקל בו כשהוא מגיע לארץ ישראל. זה המצב. בעיה משפחתית, נקרא לזה כך, בעיות בתחום המשפחה. זה דבר מאוד מאוד מעניין שלא ניתן, לכאורה, לא ניתן לעשות שום דבר שקשור לגאולה כללית, כשהמרכיב המשפחתי חסר. אז אולי טיפה נרחיב על העניין הזה. כן? בסופו של דבר, מה בנויה אומה? אז אומה בנויה גרעינים משפחתיים, אנחנו קראנו לזה השבת, בפרשת בו, ההתחלה שלנו, של עם ישראל בתור אומה, ההתחלה היא איש סלע בית אבות, סלע בית. כלומר, ההתחלה היא בקידוש הרובד המשפחתי. הקדוש ברוך הוא, זה חלוקה ידועה, אני מקווה שאתם ודאי שמתם אליה לב, חלוקה בפשוטו של מקרא, מי יורד למצרים בחצות הלילה? האם זה הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בדל הסדר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, או כתוב בתורה שיש מלאך משחית, נכון? ופסחתי על הבתים וכולי, וראיתי את אדם ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, ועבר המשחית בארץ מצרים, אז זה מלאך משחית או הקדוש ברוך הוא? והתשובה היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא והמלאך יורדים גם יחד. המלאך המשחית הולך ופוגע במצרים. באיזה מקומות המלאך המשחית לא ייכנס? באותן מקומות ששמו דם על המשקוף, כלומר, קרתו ברית המשפחה עם האלוהים, זו הברית, כן, המשקוף והמזוזה זה בעצם הפתח לבית המשפחה, נחרטת ברית של המשפחה עם האלוהים, באותן מקומות הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על הבית, ממילא, במקום שישנה השראת שכינה, לא יכול להיכנס המלאך הנוגף, וזה כמובן הפירוש הפשוט וגם העמוק למילה פסח, כתוב, פסחתי על הבתים, אשר אתם שם, ולא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף, לא כתוב, פסחתי מעל הבתים, אלא פסחתי על הבתים, כלומר, הקדוש ברוך הוא מדלג מבית לבית, לא מדלג על הבתים, אלא מדלג בבתים, כמו שכשעוברים נחל, אז מדלגים מאבן לאבן, פוסחים מאבן לאבן, ככה הקדוש ברוך הוא פוסח ופוקד את בתי ישראל, ולכן הברית הלאומית הראשונה שלנו נחרטת ברובד המשפחה, וזה קורבן פסח. קורבן פסח הוא קורבן מאוד מאוד מיוחד, כי הוא לא קורבן יחיד, מצד אחד, ולא קורבן ציבור מצד שני, הוא לא קורבן יחיד כי הוא דוחה את השבת, לא קורבן יחיד כי הוא מוקרב בתומעה, אבל הוא גם לא קורבן ציבור, מפני שהוא נאכל כשלמים, והוא לא צריך לאכול, הוא נאכל בכל ירושלים, ולא רק בעזרה. אז איזה מין מרחב זה שהוא לא יחיד ולא ציבור? זהו מרחב שהוא גם יחיד וגם ציבור, וזהו המרחב המשפחתי. אז לכן לא ייתכן, לבעצם להקים אומה בלי שהרובד המשפחתי מתוקן, ולכן עזרא מתייחס למשבר הזה בצורה מאוד מאוד חריפה. אנחנו קראנו בשבוע שעבר את הפסוקים בספר עזרא, יש כאן פרק שלם שהוא רק וידוי, פרק שלם שעזרא בוכה, כל פרק ט', כן, פסוקים נרחבים ממנו כבר קראנו, עזרא קורא את בגידו, בגדיו, את מעילו, הוא מתוודא, בושנו להרים פנינו אליך, שמתנו, ואז נותן כאן סקירה היסטורית של כל החסדים, ועכשיו, איך עשינו דבר כזה? לבגוד בך, והזהרת אותנו על ההתבוללות. למה? כי זה מהווה סכנה איומית קיומית על כל מהלך, כל מהלך הגאולה, מהלך של, של תשטוש הזהות, תשטוש הזהות המשפחתית. יש באמת, בשיחות הרב צבי יהודה, הוא מתאר שתי שיחות שהיו לו עם צ'רניחובסקי, שכידוע היה נשוי לגויה, וגם הרב צבי יהודה באותה שיחה משבח את נורדו, מפני שאתם יודעים שהרצל, הרצל היה נשוי ליהודיה. ואחרי שהרצל נפטר ב-1904, אז מי שבעצם היה סגנו בהסתדרות הציונית היה מקס נורדו, ולכן מקס נורדו היה אמור לכאורה להחליף את הרצל בעמדה כראש התנועה הציונית, אבל מקס נורדו סירב, מפני שמקס נורדו היה נשוי לגויה. הוא אמר, זה לא ראוי שמי שנשוי לגויה יהיה נציג של העם היהודי, על זה היה אומר הרב צבי יהודה, כל העובר עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו. אז הנה, גם עם צ'רניחובסקי הוא דיבר על העניין הזה, איך הוא נשוי לגויה, ושבדל בין, אין סתירה בין קודש לחול, הם נפגשו באיזו אונייה, אבל יש סתירה בין טומאה לבין טהרה, בין טומאה לבין קדושה, וצ'רניחובסקי הודה לו. על כל פנים, העניין הזה המשפחתי הוא מאוד מאוד, מאוד קריטי, ולכן באמת כשקמה מדינת ישראל, אז דאגו להסדיר את כל ענייני המשפחה בחוק שהתחתנו, כדת משה וישראל, כדי שהדברים האלה יהיו ברורים, ועם ישראל, ברוך השם, מאמין במשפחה. אני חושב, דברים ידועים, שחלק מהניסיון של האויבים שלנו לקעקע אותנו, מה שלא הצליח בשדות הקרב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר, אז עבר בהתחלה לשדות השלום, ניסו משם לקעקע את הזהות, לעשות איזה מין ככה, שלום, כולנו ביחד, כולנו אחים, איזה זה, אבל מכיוון שהאויבים שלנו כאן הם ערבים ולא שוויצרים, אז גם זה לא בדיוק הצליח, הרי בורח להם כל הזמן הרצון להרוג, ולא מצליחים להסתיר את זה, ועם ישראל התפקח מן העניין הזה, של השלום עם אנשים שרוצים להרוג אותך כל הזמן וירצוח אותך. ועכשיו המתקפה החריפה מכולם היא על מימד המשפחה. כן, אנחנו נגדיר משפחה איך אנחנו רוצים, הורי אחד, הורי שתיים, הכל זה בעצם הבניות מגדריות, כבר אסור לדבר על מבנה משפחה מסורתי. אני כרגע לא נכנס לסוגיות פרטיות כואבות, באמת כואבות, שמצריכות אמפתיה והזדהות, וגם סיוע וגם עזרה והקשבה והכלה של אנשים שיש להם קשיים כאלו ואחרים וכו' וכו'. אני מדבר כרגע על רמת המאקרו, רמת המאקרו. אומה שאין בה משפחות בריאות שמחזיקות את עצמן היא אומה מתפוררת. היא אומה שיכולה להירכב. המשפחה זה הגרעין היסודי, ולכן זה מאוד מאוד חשוב להשקיע. המשפחה אמר לי פעם איזה מישהו, תובנה מעניינת, לא חשבתי עליה. אומרים שיש משבר דיור בשוק הישראלי, משבר דיור, כוונה אין מספיק דירות, יש יותר ביקוש מהיצע, ולכן מחירי הדירות עולים. אז יש תוכניות כלכליות כאלה ואחרות. אז אמר לי איזה חבר, אין משבר דיור, יש משבר משפחה. מכיוון ש-30% או 35% מהזוגות הנשואים מתגרשים, אז זה אומר שבמדינת ישראל יש 35% דירות כפולות, במקום שאנשים יגורו בבית אחד, צריכים להחזיק שתי דירות, אחד בשבילו, אחד בשבילה. אבל אם נשקיע בקורס לבניין המשפחה, אז פחות יתגרשו, יהיו יותר דירות פנויות, כן? אפשר להשקיע את הכסף, וכולם ייהנו מן הדבר הזה. כל פנים, אני חוזר כאן לספר עזרה, כל פרק ת' בספר עזרה כולו, התוודות אחת ארוכה על העניין הזה, ואנחנו עוברים לפרק י'. וכי התפלל עזרא וכי התוודתו, בוחר מתנפל לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל, קהל רב מאוד, אנשים, נשים וילדים, כי בחו העם הרבה בכם. מי נקבץ אליו? נקבצים אליו אנשים, אבל נקבצים אליו גם כל הנשים העזובות והילדים. כלומר, הם רואות שסוף סוף בא מישהו לטבוע את אלבונן. ויען שחניה בן יחיאל מבני עילם, ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוהינו, שימו לב, מעילה באישה זו מעילה באלוהים. כלומר, הכל בנוי על אמון. הכל בנוי על אמון. כמו שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, הציפייה היא וקוראת איתנו ברית, השיקוף הכי קרוב לברית שהקדוש ברוך הוא קוראת איתנו, זה הברית שאיש קוראת עם אשתו. וכשהברית הזאת מופרת, מותר להתגרש.
יש פחד גרשו. הוא אומר את זה לעזרה כאילו הרב?
מה?
הוא אומר את זה לעזרה, יש חניה בן יחיאל? הוא מודה כאילו שהוא...
כן, הוא מודה, ודאי, כן, הוא אומר את זה לעזרה. אז כשאנחנו, כשהברית, מותר להתגרש, יש פרשת גירושין בתורה, כמובן, אבל כשזה נעשה בצורה של הפרת ברית, של חוסר נאמנות, של כאילו, את כבר לא, כבר לא יפה בעיניי, אני כבר לא, יש פה אחרות יותר יפות ממך, הפרת הברית העמוקה הזאת, והרי ברית קורתת, כוללת בתוכה לא רק נעימות ונחמדות, ברית כוללת בתוכה מחויבות, ברית כוללת בתוכה עבודה, ברית כוללת בתוכה מסירות, כן, מה קורה אם לא עלינו פתאום אחד מבני הזוג חולה? אז עכשיו הוא חולה, אז מה, עכשיו, טוב, אז מה לעשות, אז יאללה. זה בדיוק הסוג, זה בדיוק האפיון של הברית. אז כשיש מעילה כזאת, כאן, בכתוב, זה מוגדר גם כמעילה בקדוש ברוך הוא, שזה חידוש גדול מאוד. ואומר לעזרא, אנחנו מעלנו באלוהינו, ונושב נשים מחויות מעמי הארץ, ואתה יש מקווה לישראל על זאת. יש תקווה, כלומר, עזרא שיקף, ולכל שם עד חשבו, מה קרה? עשינו כל בסדר, התגרשתי, התחתנתי, הכל טוב. ועזרא שיקף להם בנבואה, גם פה בעזרא וגם במלאכי, שבאמת שלא קראנו את כל הפסוקים שם עד הסוף, אולי רק נקרא את הפסוקים שם במלאכי עד הסוף. אמרנו, בגדה יהודה ותובן עשתה בישראל וכו', זה קראנו, וזאת שנית, תעשו כסות דמעה את מזבח אדוני בכי בענקה, מעין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם, ואמרתם על מה? מה הבעיה? מה כולה עשינו? הכל היה לגיטימי. על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגעת בה והיא חברתך ואשת בריתך, ולא אחד עשה, זה לא רק אחד, זה הרבה עשו את זה, כי שנה שלח, אמר אדוני אלוהי ישראל. הוא שונא את השילוחים הללו. סתם ככה גירושין זה לא דבר שזה, זה גיטימי לגמרי, אבל הגירושין האלו, הבוגדניים האלו, הם שנואים בעיני השם יתברך. וכיסה חמאס אל הבושה אמר אדוני צהוב, ונשמרתם ברוחכם, ולא תבגודו, הוגעתם אדוני בדבריכם, ואמרתם במה הוגענו, באומרכם כל עושה רע טוב בעיני אדוני, ובהם הוא חפצו, או איה אלוהי המשפט, כן? אז יש כאלה שאומרים, כן, מה הבעיה? אמירה כאן היא בעיקר, מה הבעיה? הכל נעשה כחוק. הכל נעשה כחוק, הגירושים היו לפי חוק, הגיור היה לפי חוק, הכל כחוק והכל מסריח. וזה, בהרבה מאוד פעמים, אפילו גרוע מן ה... דווקא בגלל שזה נעשה כביכול עם איזה... טיקט הלכתי, זה הופך את זה להרבה יותר גרוע. רק שנייה אחת, אני ברשותכם רק מביא את הקבל של המחשב, כי עוד רגע הוא נגמר לי, עוד שנייה אחת. סליחה. אז בסדר, יפה. עכשיו תראו, רמת המעל הייתה כל כך רחבה, שיש מקווה לישראל הזאת, ואתה ניחול ברית לאלוהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בארצת אדוני והחרדים, במצוות אלוהינו וכתורה יעשה. קום כי עליך הדבר, ואנחנו ממך חזק ועשה. כלומר, תעזור לנו לבצע את העניין הזה, אבל החידוש הגדול שהם מבינים, שכל עוד הם יש להם את העניין הזה, אז הם בהחלט, יש להם בעיה עם הברית שהם קרתו עם הקדוש ברוך הוא. תראו כמה הדבר הזה חשוב, כמה זה גם נותן כוח בחיי נישואין, אדם משקיע בחיי נישואין, לא רק משקיע בחיי נישואין, אתה משקיע בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. כן, זה העומק הגדול מאוד, זה עומק הברית, שאדם קורא בין איש לאישה, זה בעצם עומק הברית בינו לבין השם יתברך. בואו נראה איך עזרא מטפל בבעיה הזאת. עכשיו, אני כבר עושה כאן איזה ספוילר, אני מזכיר לכם איפה אנחנו נמצאים, מבחינת התאריך. אנחנו כרגע בשנת 6 לדריווש המלך. אז עזרא עולה. הבעיה היא כל כך עמוקה, וכל כך קריטית, כלומר, ממש אימה על... עד שכבר הגענו להקים פה מדינה, זה מפורר פה את הדברים מבפנים. אני אולי רוצה להשוות את זה, במובן מסוים, אני רוצה להשוות את זה לחוק השבות הנוכחי. אתם מכירים את סעיף הנכד בחוק השבות?
הנכד?
סעיף הנכד בחוק השבות אומר שלמדינת ישראל יכול לעלות כל מי שהוא יהודי, או אמא שלו יהודיה, או הוא נכד של יהודי, סבא שלו יהודי. עכשיו, סבא יהודי זה אומר ש... בוא נעשה רגע איזה... חשוב להכיר את זה, החי וראה, זה דבר חשוב. בוא נעשה רגע איזה רבדים. ודאי כל מי שאמא שלו יהודיה, אז הוא מקומו מדינת ישראל. גם שאבא שלו יהודי, הגיע עם ברית המועצות, ואבא שלו יהודי, למרות שעל פי ההלכה הוא גוי, הוא לא גוי על פי ההלכה, הוא נקרא, יש לו קטגוריה מיוחדת, זה נקרא זרע ישראל. זרע ישראל. אלה אנשים שבעצם בברית המועצות היו נחשבים כיהודים, יא עברי, הם סבלו כיהודים, הם מזוהים כיהודים, והם רוצים לעלות למדינת ישראל. לפי ההלכה הם לא יהודים? לא. יש להם גדר מיוחד שנקרא זרע ישראל. מה ההבדל בינם לבין גוי רגיל? ההבדל הוא שגוי רגיל מקשים עליו בתהליך הגיור. מחמירים עליו, לא כדאי לך להתגייר, מה אתה צריך את זה? תישאר גוי טוב, נכון? זה ככה חזל אומרים של לעשות לגירים. ואילו זרע ישראל בדיוק הפוך, מקרבים אותו, פותחים לו, עושים לו תוכנית מקלה, מודיעים אותו מקצת מצוות, כי הוא בעצם יהודי, הוא שלנו, אבל בגלל עם החשמם, הקומוניסטים, זה מה שקרה. בסדר? אז זה אבא יהודי, אבל נכד יהודי, זה כבר אומר שיכול להיות ששני ההורים כבר, כן? זה יכול להיות שאימא שלו גויה, וגם הסבתא, כלומר, יש לו איזה סבא, הסבא זה יכול להיות, כן, משני הצדדים כמובן, וזה כבר רחוק. זה כבר רחוק מאוד, וברגע שמגיעים לכאן, חוק השבות מאפשר, והיום מדינת ישראל, אנחנו בבעיה, כי מדינת ישראל היא מקום מערבי מתקדם, מקום שרוצה לברוח למדינה מערבית יכול לבוא לכאן. אנחנו בעצם מציפים את מדינת ישראל בגויים, שאין להם גם שום כוונה להתגייר. זה לא שם, זה לא עומד אצלם בכלל באיזשהו סדר עדיפויות. הדבר הזה יכול לפורר את המרכיב של מדינה יהודית מבפנים, את המרכיב המשפחתי. עכשיו, החבר'ה האלה מגיעים, הם אנשים מוכשרים, אנשים גם ראויים מצד עצמם כמובן, הם הולכים לצבא, הם נהיים ישראלים, הם פוגשים את הבת שלך או את הבת של השכן שלך, הם רוצים להתחתן, ופה אנחנו נתחיל להתמודד עם התבוללויות ברמות מטורפות, בגלל סעיף הנכד בחוק השבות, שהוא סעיף מאוד מאוד בעייתי. עם סעיף האמא או האבא, אמא זה אין שום בעיה, אבל עם האבא היה קל להתמודד. אבא יהודי, אפשר היה להקים בתי דין לגיור מיוחדים לדברים הללו, אבל נכד בעצם מציף פה את העניינים, וזה דבר מאוד מאוד מורכב. כלומר, מדינת ישראל היום, נכון להיום, עומדת לפני סכנה פנימית, לא פחות מאשר סכנות חיצוניות. זה מה שקורה כאן. לפורר את המרכיב של הזהות היהודית, העברית, שהיא מאוד מאוד קשורה למשפחה. תוסיפו לזה את כל המתקפות הלהט"ביות מכל מיני כיוונים, שכבר אסור לך להגדיר משפחה, ואסור לך פה, ואסור לך שם, וכן על זה הדרך. ואנחנו רואים שהמרכיב ששמר על עם ישראל לאורך כל הדורות, המרכיב המשמעותי ביותר, נמצא היום תחת מתקפה, נמצא היום תחת סכנה, ובסופו של דבר, אם אין משפחה, גם אין אומה. הכל מתחיל משם, כמו שראינו, הברית מתחילה מפסח. אז לכן, כאן אצלנו בפרק י',
הרב.
כן.
לגבי עלייה, לפי מה שהבנתי, הרבה מאלה שעלו עליות כאלה ואחרות, הם לא יהודים בכלל. כאילו לא, גם לא נכד, לא, אבל אולי אני טועה.
לא, כשאתה אומר לא יהודים בכלל, סתם ככה גול לא יכול להגיע לכאן. אין לו, חוק השבות חל רק על יהודים.
בדרך איכשהו הם התפלחו עם העליות הגדולות.
בדרך כלל זה לא קורה, הבעיה היא בעיקר בסעיף הנכד. סעיף הנכד פתח פה אפשרויות, עכשיו לך תדע אם זה סבא, אם שלו סבא רבא, יכול להיות גם סבא רבא, הוא מוצא איזה מישהו, ככל שהדורות יותר רחוקים, ככה יותר קל גם באמת לשקר ולעבוד על זה.
הרב, מה ההגדרה שאמרת מקודם, שכל מי שרוצה לברוח ממדינה מערבית, יכול להגיע לפה, אז גם גוי.
אני אומר, יכולת להגיד, תקשיב, יש כאלה, יכולת להגיד שהוא, למרות שהוא לא יהודי, סבא שלו היה יהודי, הוא אומר, אני רוצה להגיע לישראל כי אני רוצה להיות יהודי. לא, הרבה מהם רוצים להגיע לישראל, כי ישראל זו מדינה מערבית, אמין, כי מקום טוב כאן, והוא בכלל לא עומד אצלו על הפרק, הנושא של להצטרף איזשהו תהליך עם גיור.
אז איך, נגיד הסודנים, איך יתנו להם להגיע לפה?
הסודנים הגיעו בלי חוק, הם הגיעו ברגל, פרצו את הגבול, לא היה גבול בכלל בדרום, לא היה גדר, הם פשוט הלכו ברגל והגיעו, עד שעשו גדר ואז זה נפסק. עכשיו צריך להוציא אותם מכאן. ויקום עזרא, וישבע את שרי הכהנים והלווים וכל ישראל לעשות כדבר הזה, וישבעו, ואז הוא הלך, והכל היה בצום, ויעבירו כל ביהודה וירושלים, וכל בני הגולה להיקבץ ירושלים, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, כעצת השרים והזקנים, יחורם כל רכושו ויבדל מקהל הגולה. אולי נשים את הפסוקים לעיני כולם. תראו, בסופו של דבר, לא מדובר כאן על איזה כמות גדולה של אנשים. בסך הכל אנחנו אומרים על 50,000 איש. אז אפשר לשלוט באירוע, יחסית, כן? אפשר לשלוט באירוע. עזרה קורא לכינוס כללי. כל מי שלא יגיע רכושו יוחרם. ובאמת, כולם מגיעים. בואו נראה מה... בוא נראה מה כתוב, בוא נראה מה קורה כאן. רגע, אני חוזר כאן לפסוקים, הנה, זהו. כן, בוא נראה את הפסוקים, זה יעזור לנו. יופי. ויקבצו כל אנשי פסוק ת', אתם רואים, ויעבירו כל ביהודה וירושלים, כל בני הגולה יקבצו ירושלים, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים וכו'. ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלים, לשלושת ימים וחודש התשיעי, ב-20 בחודש. כף כסלב. וזה דבר מאוד מעניין, תורת התאריכים הזאת, שאנחנו רואים שכל ההתמודדות עם בעצם סוג של התייוונות, עדיין לא הייתה יוון, פרס מולכת בכיפה, אבל כל ההתמודדות עם התמעות בתרבות מקומית, גויית בצורה כזו או אחרת, נשאבת איכשהו לחודש כסלב. אז כל הנבואה כאן, הכל נאמר, ב-20 בחודש בחודש כסלב, בשנת 6 לארתחשסתא, וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים, מרעידים על הדבר ומהגשמים, קר בירושלים בכסלב, יורד גשם, אבל הם רועדים, לא מהגשם ולא מהקור, אלא הם רועדים, מכך שהם בעצם מבינים, פעם ראשונה אל נכון, מה הם עשו. את הדבר החמור, שהם עשו את הבגידה הנוראה, ושבעצם כל תהליך הגאולה, כל המפעל הציוני, עומד חדילה בפני איזו קריסה, בעקבות הדבר הזה. ויקום עזרא הכהן ויאמר עליהם, אתם מעלתם, ותשיבו נשים נוחיות להוסיף על אשמת ישראל. ועתה תנו תודה לאדוני אלוהי אבותיכם, ועשו רצונו ויבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוחיות. עכשיו, חידה. הביטוי הזה, תן תודה. מאיפה הוא לקוח? בבקשה, בצ'אט בלבד. כל מי שיענה ראשון, יזכה בפרס.
מה השאלה
שלו
פעם?
ותנו
תודה?
הביטוי תן תודה. תנו תודה, תן תודה. מאיפה הוא לקוח? הוא כבר נאמר פעם אחת בתנך. איפה הוא נאמר? כן, בבקשה, רבותיי. מישהו כאן בצ'אט ענה לי? רב ארן, רב שבתאי. תן כבוד לאדוני אלוהי ישראל ושים תודה. אמר מי למי? בואו נראה את הפסוק. עוד פעם, אתה אומר, אתה תנו תודה לאדוני אלוהי אבותיכם. מה, מה?
מישהו ענה,
בצ'אט?
כן, שהוא שם אכן.
יפה מאוד, בוא נראה מי ענה. אהרון קופר שמיד, האיש והאגדה, אחד מגדולי התלמידים הנאמנים, המתמידים. בדיוק, כאשר יהושע בא אצל האחן, שמעל בחרם, והוא מנסה שהאחן יודע, הוא אומר לו בדיוק את אותה מילים, תן תודה. כלומר, בכוונה התנך מקביל בין המילים הללו, כדי לומר לנו מה האחן מעל בחרם, וגרם על ידי הדבר הזה חורבן לכל עם ישראל, והפסד במלחמה בעי, והיה לזה גם עוד השלכות, כי ההפסד במלחמה בעי גרם לגויים שהיו כאן להבין שעם ישראל יכול להפסד במלחמה, כן, וממילא אפשר לתקוף אותם וכן על זה הדרך. כך גם אתם, באותו מעשה של נשיאת נשים נוכריות, גם הוא נעשה כחוק, לצורך העניין, מעלתם בברית. לכן הביטוי כאן חוזר על עצמו. אז אומר להם עזרא, ואתה תנו תודה, ואדוני אלוהי אבותיכם, ועשו רצונו ויבדלו מעמי הארץ לנשים נוכריות, ויענו כל הקהל ואומרו כל גדול, כן כי דברך עלינו לעשות. אבל העם רב, יש פה הרבה אנשים, ועד גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ. והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבינו לפשוע בדבר הזה. כלומר, יש פה כבר כמה וכמה קשרי חיתון, וכבר נולדו ילדים, צריך למצוא להם פתרון, ומה נעשה כל הדבר הזה? צריך להקים פה בתי דינים, זאת אומרת, מהפכה פנימית, רוחנית. אי אפשר ככה בזה, ועכשיו עד גשמים, ואיפה נשים אותם? צריך למצוא להם מקום להעביר אותם את האנשים הנוכריות הללו. ואז הם יציעים פה איזה הצעת פתרון, יעמדונה, שרינו לכל הקהל, וכל אשר בערינו, האושים נשים נוכריות יבוא לעתים מזומנים, ועמהם זקני עיר ועיר ושופטי עד, להשיב חרונף אלוהינו ממנו עד הדבר הזה. כלומר, בוא נעשה, נקים בית דין לכל עיר, ונתחיל תהליך עם תיקון, כל משפחה תגיע, אנחנו נראה את הבעיה, יגרשו את הנשים הנוכריות, יחזירו חזרת הנשים העבריות, ונעשה את זה בצורה יסודית. אך יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקווה עמדו על זאת ומשולם ושתי על אבי הזרום, ויעשו כן בני הגולה, ויבדלו עזרא כהן אנשים, ראשי האבות לבית אבותם וכולם בשמות, וישבו ביום אחד לחודש העשירי, לדריווש הדבר. כן, כל זה קורה בשנת 6 או 7 לדריווש, באלף בטבת, ויחלו בכל האנשים הראשים ונשים נוכחות עד יום אחד לחודש הראשון, זה לקח להם טבת שבט אדר, 3 חודשים, וכאן יש רשימה גדולה מאוד מאוד של כל מי שהיה חלק מהביזיון הזה. תראו, יש לנו רשימת שמות, אני פה לא אעבור על השמות, אבל כן, כל אלה נשאו נשים נוכחות, ויש להם אשר נשים וישימו בנים. למה חשוב לציין פה את השמות שלהם? אני חושב שזה חלק מן הניסיון לגרום תיקון, לעשות, כן, לעשות שיימינג, בושה, לדורות, כאילו, למנוע את זה בעתיד. תדעו לכם, כל מי שיתחתן עם אישה נוכריה, שמו יירשם לדיראון בתנך. כולם ידעו את זה. זה ניסיון חריף, קיצוני, לתקן אחורה, אבל בעיקר גם למנוע את הדבר להבא, ולכן מופיעה כאן רשימת שמות. אתם יודעים, זו קצת שאלה, על איזה רשימה אתה רשום? האם אתה רשום ברשימה של העולים? וואו. או שאתה רשום ברשימה של המתבוללים? האם אתה רשום ברשימת שינדלר, של ההצלה? או שאתה רשום ברשימה של השמדה? לפעמים הרשימות מספרות סיפור. איפה אתה רשום? מה? באיזה צ'קליסט אתה רשום? איפה? באיזה עמודה אתה נמצא? אז אומר עזרא, אנחנו נרשום. כל מי שיתחתן עם אישה נוכריה, הוא יירשם וישהו יכתב בתנך לדורות, בעיקר כדי להרתיע הלאה, כשאדם מתחתן עם אישה נוכריה, בזה בעצם הוא מנתק את עצמו מכלל ישראל, הדבר הכי חמור שיכול להיות. אז אחרי הדבר הזה, שבעצם תופס לנו את רוב פרק י', כולל הרשימה שדיברנו, בעצם אנחנו לכאורה סיימנו את פרק עזרא, את ספר עזרא, כי מכאן מתחיל ספר נחמיה, אנחנו אמורים לדלג עכשיו משנת 6 לדריווש לשנת 20 לדריווש, כלומר 14 שנים, התיקון הזה כנראה נעשה, עזרא מלמד את הקהל תורה, אבל חסרה עדיין רגל נוספת בתוך בניית המדינה, וזוהי הרגל של נחמיה, ועליה נתחיל לעסוק בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו לא נתחיל מפרק א' בספר נחמיה, אלא בשבוע הבא נתחיל מפרק ד' או ה', מפני שמתברר שהסוגיה הזאת של נשיאת נשים נוכריות לא באה לקיצה, לא באה לקיצה כאן בספר עזרא, היא ממשיכה ללוות אותנו, מתברר. והצטרכו לעשות בדבר הזה עוד פעולה, כנראה עוד פעולה, שתוכל להיעשות דווקא כשנחמיה מגיע, ויש לו יותר כוח כפייה. אז בשבוע הבא נשלים את המעגל הזה של הפרישה מן הנשים הנוכריות, ונתחיל בעזרת השם ללמוד את ספר נחמיה.
הרב, שאומרים שנה 6 לדריווש, זה כאילו, מה זה בזמנים? אני לא כזה מבין. שנה 6 לדריווש זה 6 שנים לאיזשהו מלך?
כן, שנת 6 למלכותו, בדיוק.
אוקיי.
אין פתרון של גיור, או יש כאלה שגיירו את הנשים הנוכריות?
זה אמרנו, למרות שהאנשים האלו ודאי גוירו, עדיין זה לא מעמם את הבגידה. זה שאתה לוקח מישהו ומגייר אותה ומתחתן איתה וזורק את אשתך הראשונה, אז אולי זה קשר, הלכתית, אבל זו בגידה. זו בגידה.
יכול להיות משני אנשים, לא חייב להיות שהוא גרש, שהוא...
מה? זה בדיוק מה שמדברים. כלומר, גם אם הוא לוקח אפילו אישה על אשתו, ראינו את זה בספר מלאכי, עדיין זו בגידה. היא אומרת, אני הלכתי אחריו, אני מסרתי את הנשק, אבל אני לא כך יפה בעינה, אבל אני לוקח איזה מישהי אחרת. אין לך, כלומר, הבגידה הכי גרועה, זו דווקא בגידה שנעשית בחסות ההלכה. סוג של נבל ברשות התורה.
כל עוד כאילו אין סיבה משמעותית
לגירוש. כן, יש סיבות שמותר בהם להתגרש. יש, אבל לא אלה הסיבות. במיוחד שזה היה כאן תופעה. טוב, אחי ורעיה, יאללה, ברוכים תהיו.
יישר כוח.
ברוכים תהיו, כל טוב.
יישר כוח.